אנחנו בפרשת בהר ובחוקותיי. אז קודם כל אנחנו רואים את העניין של שבע. שבע כידוע זה מסמל את הטבע, זה המנגנון שהולך וחוזר על עצמו. אנחנו כבר דיברנו על הרמב״ם, שהתורה נותנת לנו את האיזון האידיאלי בין החופש לעבודה. זאת אומרת, הצורך של האדם לעבוד שש ימים ויום שביעי לשבות, שיהיה לו תקופות קבועות במהלך השנה מועדים לנוח. פה אנחנו רואים עוד פן, שבן אדם צריך גם לעשות הפסקה של שנה, ולספוג ולחשוב, ודווקא מתוך ההפסקה הזו הוא גדל. זאת אומרת, תחשבו מה זה, רוב החברה היא חקלאית, ושנה אחת עכשיו לא עובדים. אנחנו לא יכולים לדמיין את זה, ועם ישראל גם לא יכל, כי האמת היא שעם ישראל לא עמד בזה. זאת אומרת, זו מצווה שלא עמדנו בה. רואים את זה בהפטרה, רואים את זה לאורך כל הדרך. עם ישראל בעצם לא שמר שמיטה. לא היה כמעט בהיסטוריה שמיטה ששמרו. מצווה שעליה נחרת הברית להיכנס ארצה, והקדוש ברוך הוא מזהיר בפרשה הבאה שעליה יגלו, ובאמת ככה הנביא מתרא שזה מה שקרה. זאת אומרת, אז תרצה הארץ את שבתותיה. הרמב"ן יש לו דיון פה למה המצוות שמיטה שייכת עם כל העניין של הכהנים, יש לו מהלך על פי דרך הסוד, אולי נדון בזה בשבת. התורה אומרת כי עמוך אחיך ומחה מאחוזתו, במפה חזל לימדו אותנו מוסר השכל, שכשבן אדם יש אחוזה, יש לו נכס דלא ניידי, יש לו קרקע שהייתה במשפחה, הוא לא מוכר, אלא אם כן כי עמוך אחיך, אלא אם כן הוא מתמוטט מנכסיו. זאת אומרת, חזל מצד אחד יעצו לנו שליש, 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 שליש בממון נוזל, שליש בהשקעה באיזשהו עסק שיכול להרוויח הרבה, שליש בקרקע, ובכל זאת חזל נתנו חשיבות מיוחדת לקרקע, במיוחד קרקע שמורשת אבות, שבן אדם, אלא אם כן הוא במצב קשה, לא ימכור את זה. יש לנו מצווה מיוחדת לעזור לבן אדם לפדות את הקרקע. אם הוא לא פודה, זה חוזר ביובל. יש לנו את הדין בתי הרי חומה, יש לבתי הרי חומה קדושה מיוחדת. זאת אומרת, החומות שבנו בארץ ישראל, היה בהם איזושהי קדושה שונה מסתם חומות של עיר אחרת. יש איזה דין מיוחד בנוגע למקח וממקר, אבל יש בזה גם כן דין מיוחד בקדושה, שמצורע לא יכול להיכנס, לא היו מלינים את המת. היה דין מיוחד של קדושה של בעשר קדושות של ארץ ישראל, הערים המוקפות חומה היה להם קדושה מיוחדת. יש לנו מצווה מיוחדת לעזור לבן אדם לפני שהוא מתמוטט לגמרי. אבא שלי תמיד אומר שזה התכונה של הקדוש ברוך הוא. סומך נופלים. האדם, התכונה שלו זה כשהוא רואה את השני במצב קשה, אז הוא מתעלם עד שבן אדם נופל על הפנים. מידותיו של הקדוש ברוך הוא זה סומך נופלים, שהוא עוזר לו לפני שהוא מתמוטט. החוכמה היא להיות סומך נופלים, לתת לו את הסמיכה לפני שהוא נופל, כשהוא בדרך. וזה המצווה של התורה, יש מצווה מיוחדת לתת הלוואות, יש מצווה מיוחדת לעזור לו לפני שהוא נופל. זה מצוות עשה דאורייתא שעומדת בפני עצמה. יש איסור דאורייתא לא לתת בריבית, יש איסור דאורייתא לא לשלם ריבית. אנשים לפעמים מזלזלים בלאו הזה, חושבים שזה לא בעיה שלי אם הוא משלם לי ריבית. לא, יש לאו על המקבל ריבית, יש לאו על המשלם ריבית. על שניהם יש לאו עצמי. התורה קוראת לזה נשך. אני ראיתי הרבה אנשים שהחיים שלהם התמוטטו מהריבית הזו. הרבה פעמים בן אדם לוקח הלוואה, והוא חושב הוא ישלם עם הזמן, והוא לוקח באחוזים, ובסוף הוא משלם את הריבית כל החיים שלו. חזל אמרו זה כמו הנשך, זה כמו הנשיכה של הנחש. בכוונה זה נקרא נשך. כי הנחש כשהוא נושך, אז זה נראה נשיכה קטנה. זה לוקח זמן עד שאתה רואה את כל הרעל יוצא לתוך הגוף. ככה הנשך, הריבית שהבן אדם משלם, בהתחלה הוא חושב שזה דבר קטן. זה לוקח זמן עד שזה ממוטט את האדם. זה כלל ברזל שאנחנו במכון מאיר מנסים להעביר לתלמידים, שבשוק האפור לא מתקרבים. לא משנה, תמכור את כל נכסיך, אבל השוק האפור לא. אם אתם לא מכירים מה זה השוק האפור, זה לא קוראים זה השוק השחור, אבל זה אנשים, באנגלית אומרים loan shark, זה אנשים שנותנים הלוואות עם אחוזים מכובדים, ויש הרבה אנשים שהם מבלים את כל החיים שלהם לשלם את הריביות להם. זאת אומרת, אנשים במצב מאוד קשה, לפעמים הולכים ולוקחים הלוואות בתנאים מאוד רעים, ואחר כך מבלים את כל החיים בלשלם רק את הריבית. כבר פגשתי כאלה, לא אחד ולא שניים, ולא יוצאים מזה. טוב, יש מצווה מיוחדת, כי עמוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בעבודת עבד. גם בן אדם שקנינו אותו כעבד, יש דין מיוחד להתנהג פה בכבוד. זה שהתורה אומרת יצא מאמה הוא ובניו עמו, מפה אנחנו לומדים שכשבן אדם נמכר כעבד, אז יש לנו מצווה לזון את ילדיו. אם לנו יש מצווה לזון את ילדיו, מפה השאגת אריה לומד, זאת אומרת שגם לאדם יש מצווה לזון את בניו. זאת אומרת, אין מקום בתורה שכתוב שאדם מחויב לזון את בניו. מניין אנחנו יודעים מה המצווה הזו? מזה שאני, כשאני קונה את העבד, יש לי אחריות לשלם על ילדיו, אז מזה אני לומד שהאדם צריך לתת אוכל לילדיו. אז איך אנחנו נותנים את ההגבלה של 6 שנים? עכשיו זה נהיה הגיוני, הוא הולך שלב הבא, הוא אומר, ממש גאוני, סליחה, זה חתם סופר, זה לא שהגעת הרי. החתם סופר אומר, שלב הבא, מה המינימום, זאת אומרת, מה המקסימום של ילד שאני יכול לקבל, מה המקסימום שאני קונה עבד? 6 שנים, נכון? אז זאת אומרת, המקסימום, הגיל מקסימום שאני צריך לממן ילד, זה עד 6 שנים. מפה זה נלמד. עכשיו, שלב הבא, יש אגרות משה שאומר סברה מחודשת. הוא אומר, אם אתה מביא ילד לעולם, ואתה לא מטפל בו, אתה נקרא מזיק. זאת אומרת, הוא לא ביקש לבוא. אז בן אדם שמביא ילד לעולם, האגרות משה מחדש. הוא אומר, יש לנו חובה לטפל בילד עד מצב שהוא יכול לעמוד על רגליו, כי לולי זה הוא מזיק, זה לא כתוב בגמרא. זאת אומרת, זה סברה, אני לא, הוא לא מצטט מקור, אני לא מכיר מישהו שאומר את זה חוץ מהאגרות משה, אבל זה סברה מאוד הגיונית. מהי נפקמינה בסברה הזו? נפקמינה, בכל מיני סיטואציות מורכבות, בוא ניקח סיטואציה אחת. אישה, בוא נאמר, הזוג עושה הפריה חוץ גופנית, כן? In vitro fertilization, לוקחים זרע מהבעל, לוקחים ביצית מהאישה, שמים את זה בפטרי דיש, לא יודע איך קוראים זה בעברית, שם מפרים את זה, ומכניסים את זה לאישה. בעצם, לפי סברת האגרות משה, האבא לא צריך לזון את הילד, כי האבא לא זה שהוליד את הילד, הרופא צריך לזון את הילד. זאת אומרת, טכנית, אם האבא רוצה לבוא לבית דין, ולומר, שמו, אני לא הולדתי אותו לעולם, הרופא לקח את הזר שלי, הרופא הוא זה. בסדר, אז אתה כבר נכנסת, הוא שליח, שילמת לו, אמרת לו, בסדר, אני מסכים שיש מה לדון, אבל תבין שיש מה לדון. זאת אומרת, אוקיי.
רגע, אם אבא כהן, אז הבן כהן, או שהבן גוי כמו שהרופא?
אני שבוע שעבר ישבתי עם הרב דוד פיינשטיין על הטלפון בדיוק על השאלה הזו. רב שלמה זלמן פוסק שהוא כהן. זה לא פשוט. זאת אומרת, בוא ניקח שאלה אחרת. אישה, בעל שלא יכול להוציא זרע, והאישה רוצה לקחת זרע מאיש אחר, ולעשות הפריה של ביצית שלה חוץ גופנית, ולהכניס זה לגוף שלה. מותר או אסור? גילוי עריות, איסורי הרג ועל יעבור? אז אני גם חושב שיש בזה בעיה. אבל בוא ניקח את המקרה הבא. מתקשרים לרב משה פיינשטיין, ואומרים לו, נעשה. זאת אומרת, עכשיו הילד ממזר או לא ממזר? שאלה שאני מדבר איתכם עכשיו, זה סוגיות שאני שבוע שעבר ישבתי עם הרב דוד פיינשטיין עליהם, כי זה בימינו אנשים לא שואלים שאלות, זה קורה. זאת אומרת, זה... כי האישה היא אשת איש, והיא ילדה ילד שבא מזרע של איש אחר. אז השאלה בעצם... הגמרא אומרת שממזר נולד מאיסור קרת. השאלה היא האם זה הגדרה של סימן או סיבה. זאת אומרת, אתה לא, אין איסור קרת לקחת זרע של גבר אחר לשים את זה על הביצית שלה. זה לא איסור, נכון? האם כשהמשנה והגמרא מגדירה לי שממזר נולד מאיסור קרת, אז זו הגדרה איזה קשר בין איש ואישה יוליד ממזר, או שצריך להיות פעולה שאיסור קרת. זאת אומרת, אין כאן פעולה שאיסור קרת. לקחת את הזרע ולשים על הביצית, זה לא איסור קרת. להכניס את הביצית לאישה, זה לא איסור קרת. עכשיו, השאלה היא, האם עדיין הילד יהיה ממזר, או שאנחנו נאמר לא, לא היה פה מעשה שאיסור קרת. דהיינו, האם כשהגמרא אמרה איסור קרת, זה הסיבה, כשיש איסור קרת אז ילד ממזר, או זה סימן, אלה הקשרים שיולידו ממזר.